למדנו את ההקדמה של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה שהוציא וליקט את הפסקאות לספר הזה, ואנחנו עוברים לעמוד הראשון. אין למידות, כלומר הנושא של שתי הפסקאות זה יחס כללי כשבאים ללמוד מידות. כן, איזה דגשים צריך לשים, איך ללמוד את המידות, על מה צריך לעבוד. אז אומר הרב בסעיף א', זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש, כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר הרגל. אז אנחנו צריכים קצת לתת הקדמה. האדם יש בו נשמה מן העליונים, יש בו גוף מן התחתונים, והנשמה יש לה המון המון השפעה והקרנה והתוויה לאדם, והיא לוקחת את האדם למקור האלוקי הטוב שבה, היא לוקחת את האדם, כיוון שהמקור האלוקי הוא טוב, אז היא לוקחת אותו לעשות טוב, כיוון שהקדוש ברוך הוא ישר, אז היא לוקחת את האדם להיות ישר. זה ההשפעה שיש לנו מהנשמה. אבל כיוון שהאדם גם נברא מן התחתונים, נברא מהגוף, ויש באדם קודם כל את הצד של ממש האפר, היסוד של האפר, שהיסוד של האפר יש בו יסוד שמושך את האדם דווקא למקומות שאין בהם רצון, אין בהם חיות. ויש באדם על גבי היסוד של האפר, יש באדם צד של הנפש הצומחת, כן, הנפש הצמחית. כלומר, האדם שנברא ביום השישי הוא תרכובת, הוא בנוי על בסיס כל היסודות שנבראו לפני האדם, שזה הנפש של האפר והנפש הצמחית, ואחרי כן הנפש הבהמית, וגם הצדדים האלה משפיעים על האדם מאוד, מושכים את האדם מאוד מאוד. ובאופן כללי הדברים שבאים מצד המפגש עם הצד הארצי של האדם, עם הצד, נאמר, עד הנפש הבהמית של האדם, זה דברים שאם הם לא יהיו מחוברים למה שמעליהם, לשכל, לנפש האנושית, אז הם ימשכו את האדם לדברים שליליים. ומשם יש את השורשים הבסיסיים שהם גורמים לזה שהאדם יעשה דברים באמת שליליים. כן, אז מה, איך האדם עושה דברים? אז האדם בנוי בצורה כזאת שהאדם יש בו קודם כל רצון, כן, רצון בסיסי, זה אולי הכוח הכי הכי בסיסי שיש באדם, נקודת הרצון של האדם. כלומר, מה מוביל את האדם, מה בן אדם רוצה, כן, מה האדם מחפש, למה האדם מוביל את עצמו. זה הרצון הכי 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 בסיסי. על הרצון הזה יש הרבה 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 פסקאות שהרב מדבר על איך מפתחים את הרצון, שהרצון יהיה רצון גדול, שהרצון יהיה רצון לטוב, שהרצון יהיה רצון לעליונות, לאלוקיות, לאינסופיות. כן, זה הדבר הראשון שיש באדם. מה האידאה שלו? מה החזון שלו? כן, מה הרצון הבסיסי שלו? שהמטרה שלנו, שהרצון שלנו יהיה רצון הכי הכי גבוה, הכי עליון. ועל הרצון צריך לעבוד הרבה. כן, אז יש לנו את המתנה העצומה הזאת של התפילה, שבתפילה האדם כל יום ושלוש פעמים ביום צריך להתעסק עם הרצון שלו. כן, בתפילה שלוש פעמים ביום אנחנו מתעסקים עם להתרגל לרצות דברים גדולים, לרצות דברים גדולים. אז זה הנקודה הכי הכי חשובה, מהו הרצון של האדם? כן, מה האידאה של האדם? מגיע אליי אדם, מבקש איזושהי עזרה, משהו כזה, אז הדבר הראשון שאני צריך לייצר לו זה רצון. מה הרצון שלו? כן, מה השאיפות שלו? מה הגודל שהוא מבקש? לעולם אדם לא יוכל לעבור את הרצון שלו. כן, הרצון זה יהיה השורש של כל החיות שלו. והרצון הוא בא מאיזשהו מקום שהוא אפילו לפני החוכמה. זה קצת קשור למה שדיברנו על זה, שהתשובה, כן, שיש איזשהו מקור ראשוני, שממנו אנחנו שואבים את כוח התשובה, שהוא קשור גם לרצון. כן, הרצון מבחינתנו זה להיפגש, זה אנחנו באופן חיובי עובדים על הרצון בעבודת התפילה, ועובדים על התיקון של הרצון גם בעבודת התשובה. וזה הרבה הרבה קשור גם אורות התשובה. ויש באמת בדברי הרב הרבה הרבה פסקאות שהרב מרחיב על עניין הרצון בספר אורות הקודש. והאדם הוא לא רק רצון, אלא איך הרצון יתפתח, איך הרצון יהפך להיות דבר גדול. כן, איך האדם ירצה לעשות דברים גדולים. אז זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השכל. כן, הרצון והשכל בבסיס שלהם הם, אם הם לא היו מחוברים לשאר הכוחות של האדם, אם לא היו מחוברים לשאר הנטיות של האדם או כוחות החיים של הבן אדם, אז הם היו תמיד שואפים לגודל, והם הדברים שהם צריכים לתת לנו את זה שכל מה שאנחנו נפעל, כל מה שנרגיש, כל מה שנעשה יהיה דברים חיוביים. ועוד מעט אנחנו נסביר למה גם הרצון והשכל יכולים בסופו של דבר להתכווץ ולהפך להיות רצון קטן, וזה להפך להיות שכל מוגבל. כן, אבל הבסיס הוא שהשכל הוא חירותי, השכל הוא אינסופי, השכל הוא יכול לתפוס, הרצון עוד יותר עליון, עוד יותר אינסופי. אז יש לנו את הרצון, יש לנו את השכל, והשכל הזה, ואחרי כן יש לנו בעצם את הרגש ואת המעשה. אבל בין השכל לבין הרגש יש את המידות. אנחנו הולכים ללמוד כן, את עניין המידות. אז איפה נמצא באדם העניין הזה של המידות? עוד נצטרך להגדיר, אנחנו תוך כדי למידה נבין יותר ויותר מה זה העניין הזה של המידות, אבל פה קודם כל הרב בונה לנו משהו. שהמידות, יש שני דברים שעוטפים את המידות. יש את הדעת שעוטפת את המידות, שהיא משפיעה על המידות, ויש את הרגשות שמשפיעות על המידות. כלומר, האדם, הנפש של האדם, בנויה בצורה גדולת של רצון, שכל, מידות, רגש, מעשה. זה באופן בסיסי אפשר לבוא ולהגיד איך החיים של האדם צריכים להתפתח. כן, מה שהאדם בפועל חי, זה המעשים, מה שהאדם בפועל עושה, עם החושים שלו, יש לאדם גוף, והגוף יש לו כלים, שזה חמשת החושים, והחמשת החושים הם, האדם קולט הרבה הרבה דברים דרך החושים שלו, והקליטה הזאת שהאדם קולט דרך החושים, היא מושכת את האדם לכל מיני דברים, כן? זה אבל החושים האלה, יש משהו שאתה יכול, עם החושים אנחנו יכול, יש חלק מהחושים שבהם אין לך מה לעשות, כלי הכבד, כלי העיכול, כל מיני דברים שאתה עובדים אוטומטית, אבל יש בכל אופן הרבה מן החושים שאתה מחליט להפעיל אותם. על מה אתה מחליט להסתכל? אתה מסתכל על תמונות כאלה, אתה מסתכל על תמונות כאלה. מה אתה מחליט להריח? מה אתה מחליט למשש? האם אתה נותן שיגעו בך, לא נותן שיגעו בך? כלומר, בסופו של דבר, החושים של האדם הם הם דברים שחלקם בוודאי הם בבחירה של האדם. כן, והם בסופו של דבר, לפי מה שאתה תשתמש בחושים שלך, אז החושים זה איזשהו יגרום לך לקלוט את הדברים, להיפגש עם הדברים בצורה מסוימת, וזה משפיע בסופו של דבר על הרוח של האדם, כן, על על הכיוון של הבן אדם. ויש לאדם בוודאי, חוץ מה מערכת הזאת של החושים, יש לנו לבן אדם, כן, החושים זה בדרך כלל הדבר ממש החיצוני, שזה זה דבר אחד, אבל חוץ מזה יש לבן אדם רגשות, כן, שהרגשות של האדם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכולם ידברו. חלק מן ההרגשות של האדם, שוב, האדם לא יכול להתמודד איתם, כי הן קשורות לחושים שהם באים לאדם. כלומר, אם האדם יצבטו את הבן אדם, אז יהיה לאדם רגש של כאב. כן, יש לאדם כל מיני רגשות שהן קשורות, יש רגשות נמוכות כאלו, כאילו רגשות שהן קשורות מאוד לחושים, אבל בוודאי שהרגש הוא כבר קשור יותר לעולם, לעולם רחב יותר, לעולם שכבר הנפש האנושית יותר בא לידי ביטוי. והרגשות של האדם, האדם יכול לעשות כל מיני דברים שהאדם יכול להחליט הרבה פעמים איך להרגיש. האדם יכול לשמח את עצמו, האדם יכול להיות במראה שחורה, האדם, כלומר, הרגשות של האדם הם בהם בוודאי שיכול להיות איזושהי בחירה לאדם, והאדם יכול די, כן, להחליט מה הוא מרגיש. האדם יכול לעשות מעשים, לחשוב מחשבות שיגרמו לו כל מיני רגשות. האדם יכול לפתח את עולם הרגש שלו, לשים לב מה קורה בעולם הרגש שלו, והרגשות גם הן משפיעות בסופו של דבר על הכיוון של האדם. וכאן הרב מדבר על הדבר הזה, שאת הרגש צריך לזכך. כשהרגש הוא לא זך, זה יכול להשפיע גם על המידות. המידות הן נמצא, הן יותר גבוהות מאשר הרגש. המידות זה כל אדם ואדם, הרגש הוא יותר מקומי. עכשיו אני שמח. אבל המידה, זה שהאדם הוא באופן נקודתי שמח, זה עוד לא אומר שיש באדם את התכונה הזאת שהוא אדם שמח. יש הבדל בין אדם שהוא עכשיו שמח לבין אדם שיש לו את הנטייה לשמוח. הנטייה לשמוח, או שיש לו רוח שהיא תוביל את האדם כל הזמן אל השמחה, זה המידות. כלומר, המידות זה הפרשנות, או איזה הנהגה האדם יקבע לעצמו איך להתעסק עם האישיות שלו. אז המידות של האדם הם הנטיות הבסיסיות, איך שהאדם יפרש את כל המאורעות שקורים לו. ובוודאי שהאדם יכול, למרות שהמידה של האדם למשל היא להיות שמח, האדם יכול להחליט עכשיו אני אהיה בעצבות או בצער. כן, גם אדם שמח כשהוא ייפגש עם מישהו שהוא נפטר או עם איזה מצב שמצער אותו, אז באותו, אז מקומית הוא לא יהיה שמח, אבל הכיוון שלו יהיה בסופו של דבר שהוא יפרש יותר מאורעות, יפרש יותר מקרים בצורה של שמחה, כן, בצורה של הרגשת השלמות. כן, אם נרגיש שמחה, שמחה זה היכולת של הבן אדם להיפגש עם השלמות ולהרגיש את השלמות. אז האם, האם, האם האדם יש לו את מידת השמחה או אין לו את מידת השמחה? כן, אז זה לא תלוי אם האדם כל הזמן מרגיש שמח. בוודאי שמי שיש לו את מידת השמחה, אז הוא הרבה פעמים יותר, הוא ירגיש יותר שמח מאשר אדם שאין לו את מידת השמחה. אבל, וזה מה שכאן אומר לנו הרב, שהאדם צריך, המידות של האדם הן מושפעות גם מהרגשות, והרגשות של האדם צריך לזכך אותם, צריך שיהיה מדויק, שיהיה נקי, על איזה מאורע, בכל מאורע ומאורע, או בכל מקרה ומקרה, איזה רגש צריך ללוות אותו. אם אדם נפטר לו מישהו והוא לא ירגיש צער, אז הרגש שלו הוא לא זך, הרגש שלו לא נקי, הרגש שלו הוא לא נקי, הוא לא מתאים לסיטואציה המסוימת ששם ראוי להצטער, ואז זה גם בסופו של דבר ישפיע על המידות שלו, ישפיע לזה שהאדם במקום להיות אדם שהוא נאמר אכפת לו מהחיים ונוגע בחיים, להיות אדם מיואש או אדם אדיש, אדם שלא, כן, אדם שלא אכפת לו מישהו שנפטר, נפטר, אז בסופו של דבר הוא היסוד של האדישות או של הייאוש משתלט עליו, מתגבר בו, ואז יכול להיות שבסופו של דבר יהיה לו, יתפתח בו מידת עצבות או מידת אדישות, שום דבר לא יוכל להעיר אותו, לשנות אותו, להוביל אותו לאיזשהו דבר. אם איזשהו בעולם מאוד מאוד גדול, הוא נהפך להיות קשוח מולו, וזה לא משפיע עליו, והוא לא נותן לעצמו להצטער, אז יכול להיות שבסופו של דבר זה יגרום לאיזושהי מידה מגונה להתפתח. וצריך לעבוד גם על המידות. אבל זה, ככה כנראה הרב רומז כאן בסעיף הזה, שכנראה אין לנו דרך ישירה איך עובדים על המידות. אין לנו דרך ישירה איך עובדים על המידות. אין לנו איזשהו כפתור, אני רוצה להיות ענוותן, אז אני אקח ויטמינים של ענווה. אני רוצה להיות גיבור, אני אקח ויטמינים של גבורה. משהו כזה, אין לנו דרך לגשת אל המידות ולעבוד על המידות בצורה ישירה. אז איך דרך העבודה על המידות? איך עובדים על המידות? עובדים על המידות, על מה שלמעלה מן המידות ועל מה שהמידות גורמות. כלומר, כתוצאה, כתולדה מהמידות, אז האדם מרגיש כל מיני הרגשות, כתוצאה מכל מיני הרגשות האדם עושה כל מיני מעשים, וגם כתולדה מהמחשבות של הבן אדם, מהדעת של האדם, מהשכל של האדם, שהוא, כן, האדם חושב מה ראוי לחשוב, והאדם מצייר לעצמו, אם האדם מצייר לעצמו שהמציאות נמצאת לא בעולם החומרי, אלא בעולם הרוחני, אז העולם הרוחני הוא עולם שהוא לא מוגבל, עולם שיש בו כל הזמן התעלות, אז האדם יש בו את היכולת להיות ענוותן ולא להיות גאוותן. כן, האדם שהוא בעל גאווה הוא מוגבל ביכולת העלייה שלו, כי הוא כן, האדם הענוותן השפל רוח, הוא כל הזמן רואה שיש לו עוד לאיפה להתקדם. האדם הגאוותן הוא אדם שמלא מהנוכחות של עצמו, במקום שהאדם מלא, אז האינסוף לא יכול להיות, כן, בכל מקום שיש גאווה, אז האינסוף לא נמצא, הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום שיש גאווה. אני אומר כל מיני דברים שאני מניח שבספר הרב, כשהוא ידבר על גאווה, הוא יחיב על גאווה, כשהוא ידבר על ענווה, יחיב על ענווה, כי עם כל מידה ומידה צריך להגדיר אותה, לפתח אותה, להסביר אותה, כן, אנחנו רק עכשיו נותנים כל מיני דוגמאות לעצם הדבר הזה, להבין את ההקשרים בנפש של הבן אדם. אז מה שבעצם אומר לנו הרב, שבעצם התיקון של המידות, הוא אף פעם לא בצורה ישירה. אדם בא לייעוץ, והוא אומר, אני פחדן. אני רוצה להפך להיות גיבור. אז איך הופכים אדם לגיבור? הופכים אדם לגיבור, ממה נובע הפחד? הפחד נובע מהציורים שיש לבן אדם, מהמחשבות שיש לבן אדם, מהדעת שיש לאדם. זה החלק האחד, כן, זה מה שנקרא, שאתה בא ליועץ, אז הוא עושה לך טיפול קוגניטיבי. כלומר, השיטות הקוגניטיביות זה שיטות שפועלות על המוח. כן, שאתה אומר לבן אדם, כן, תתבונן על הדברים, תסתכל על הדברים, בוא נבדוק למה אתה חושב ממה צריך לפחד, ותראה שבאמת אין את הדבר הזה, אתה מפחד מחושך, בוא נחשוב מה יש בחושך, אין שום דבר, אין מה לפחד מהחושך. זה שיטה אחת איך לעזור לבן אדם להוריד את הפחד. כלומר, אתה עובד על הדעת של האדם, על המחשבות של הבן אדם. והדבר השני, שהשיטות האחרות הן לא עובדות על הדעת של האדם, אלא הן עובדות על הרגשות ועל החושים של הבן אדם. במקום, כן, האדם מפחד מחושך, אז אתה לוקח את הבן אדם בפועל לחדר חושך, נותן לו להתחוות בחוויה הזאת של החושך, והוא רואה שזה לא שום דבר, ואז הלב שלו קולט את הדבר הזה, כן, הנפש שלו קולט את הדבר הזה, שהחושך הוא עין, אין שם שדים ורוחות, משהו כזה בחושך הזה, ואז הוא מתגבר על הפחד הזה של החושך. כן, ואחרי כן הוא מפחד מדברים אחרים, אז אתה תמיד יכול לעשות את העבודה גם של המחשבה וגם של הרגש. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת שעם כל מה שאנחנו אמרנו, שהרצון והשכל של האדם בבסיס שלהם, הם מושכים את האדם למידות המתוקנות ולדברים הישרים ולכיוונים הטובים, אבל גם הרצון וגם השכל, בוודאי השכל וגם הרצון באיזושהי מידה, יכולים בסופו של דבר, הם יכולים להיות מושפעים מהכוחות שהם כלפי מעט, שהם באים מלמטה, ובסופו של דבר האדם, את המחשבה שלו לא זכה, המחשבה שלו לא נכונה, המחשבה שלו לא גדולה, המחשבה שלו היא רואה את הדברים במבט מצומצם, במבט מוגבל. למה? זה דברים שהרב כותב בהרבה מקומות, גם במוסר אביך הרב מדבר על הדבר הזה, זה גם קשור מאוד, יש פסקה נפלאה שהרב כותב במוסר אביך על פרשת נוח, כן, על העניין הזה של תיבת נוח, אני מניח ששמעתם את הדבר הזה, ראיתם את הפסקה הזאת של הרב על תיבת נוח?
כן.
מה?
לא.
טוב, אז יש בפרק ב', סעיף א', כן, זה הסעיף שלומדים בפרשת נוח, זה הייתם צריכים ללמוד בפרשת נוח, כן, את פרק ב', סעיף א' בספר מוזר אביך. אז אז אנחנו לא ניכנס לכל הקירון של הסעיף הזה, אבל התפיסה, אנחנו צריכים להבין ככה, שגם כשאתה מדבר שיש לאדם שכל, השכל של האדם, גם הוא יש בו חלקים שונים. אנחנו רגילים להתפלל בתפילה, אנחנו אומרים, אתה יכול אין לאדם דעת, נעמד אלוש בינה, חננו איתך, חוכמה, בינה והשכל. כלומר, יש, או חוכמה, בינה ודעת, לא משנה. יש, גם לשכל יש שלוש חלקים. יש חוכמה, יש בינה ויש דעת. ההבדל בין הדברים זה שהחוכמה היא החלק בשכל שהוא לא מתעסק עם ההופעה של העקרונות בחיים. לא מתעסק עם ההופעה של העקרונות בחיים, אלא החוכמה זה לקבוע את האקסיומות, את העקרונות, את האמונות, 13 עיקרים. כן, החוכמה זה קביעת העקרונות הכלליים. ובקביעת העקרונות הכלליים זה הדבר שהוא הכי מושפע ממה שאתה חי בפועל. החלק הזה הוא החלק שהכי בן חורין, הכי כן, חירותי נאמר, הכי קרוב לאור אין סוף, לרצון האלוקי. זה החלק של החוכמה. אבל החוכמה, ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שאנחנו קשורים לעולם הזה, אנחנו קשורים לגוף, אז זה לא יעזור שיש לך רק עיקרון, אלא אתה חייב לחוכמה הזאת גם בינה. מה זה הבינה? הבינה היא לקחת את העיקרון ולראות איך העיקרון הזה הוא יכול להופיע בפרט הזה והזה, ומה תמון בעיקרון הזה. העיקרון הזה בנושא הזה והזה זה אומר שכך וכך, בנושא הזה והזה זה אומר שכך וכך. אתה לוקח את העיקרון הזה בנושא הזה והזה, זה אומר שכך וכך. כלומר הבינה היא לקחת איזשהו עיקרון ולפרט אותו, כן, לפרט אותו ולראות איך העיקרון הוא מופיע בפרטי הפרטים. זה הבינה. ומה זה הדעת? הדעת היא כוח נוסף שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, שהשכל של האדם או הנפש, המחשבות של הבן אדם, הם לא תהיינה רק משהו חיצוני לחיים, אלא שהעקרונות והתובנות, העקרונות, החוכמה והבינה, שזה התובנות, איך העקרונות יכולות להופיע בכל מיני זה, הם תהיינה חלק מן החיים, הם תהיינה מחוברות לחיים. כן, שבסופו של זה, 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 שבחינה כזאת של כלל ופרט וכלל, או כלל ופרט וכלל, אני לא יודע אם זה מדויק פה יותר, העיקרון שהוא מנותק כביכול לחיים, איזשהו, החוכמה היא יותר מתעסקת באמונות העליונות. הבינה ואיך האמונות העליונות יכולות להדריך את החיים. והדעת, איך בפועל לחבר אותם, איך כן, לחבר אותם בפועל החיים. כלומר, הדעת היא החיבור של החוכמה על ידי הבינה ולהוליד משהו, כן? שהדבר הזה הוא יוצר צורת חיים מסוימת מכוח הזה. כלומר, הדעת היא מחברת אותך לדבר שאתה, לחיים שלך. הדעת היא לחבר את החוכמה ואת הבינה לחיים שלך. אז מהבחינה הזאת, כן, זה קשור קצת לעץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. כן, זה קשור גם איך שהמהר"ל מסביר מה זה התורה ומה זה, מה זה עץ הדעת טוב ורע. שבעצם המהר"ל אומר שהתורה היא חוכמה אלוקית שהיא היא חוכמה שהיא הצורה שאינה טבועה בחומר. זוכרים מהר"ל כזה? כן, שהתורה היא חוכמה, אף אחד לא זוכר כזה ביטוי במהר"ל? שאינה טבועה בחומר. שהתורה היא חוכמה שאינה טבועה בחומר. אם בשיעור ג' בישיבת בית אל לא כולם מכירים את המושג הזה, אז זה לא בסדר. נתיב התורה למדתם, לא?
חלקים.
מה? לא למדתם נתיב התורה? תפארת ישראל? איך? נתיב התורה בשיעורים מוכנים יותר? מה?
נכון.
טוב. החוכמה שהתורה היא בעצם החוכמה, זה להיפגש עם האמונות במצד עצם האמונה, בלי ההשפעה של איך האידאה, איך הרעיון יופיע במציאות. כלומר, הכוח של החוכמה, מה מיוחד במתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה? שהתורה היא מפגש עם חוכמה שהיא לא מושפעת מהקשר לחיים בעולם הזה. כן, זה חוכמה שאינה מוטבעת בחומר. מה הכוונה שאינה מוטבעת בחומר? שהטבע של החומר, שהוא, כמו שהסברנו, משפיע כל מיני כיוונים וכל מיני תפיסות וכל מיני נטיות, התורה אינה מושפעת מהחומר שמשפיע על כל ההוויה. כן, הקדוש ברוך הוא יצר הוויה, כל ההוויה יש בה, כיוון שקדוש ברוך הוא אחד, אז הקדוש ברוך הוא יצר. הדבר הכי חשוב בכל ההוויה זה היכולת לחבר, הדעת, זה שכל ההוויה בסופו של דבר תהיה כל כולה מחוברת. אבל לא פחות מזה חשוב שקודם כל יהיה את התורה, שיהיה את החוכמה, שיהיה את החוכמה האלוקית, שיהיה זה משהו שהוא יכול לעמוד בלי קשר לחלקים שמשפיעים עליו. זה החוכמה שאינה מוטבעת בחומר. כן, אז זה הכוח של החוכמה. אז זה, כך מסבירים שזה בעצם עץ החיים. עץ החיים זה הפגישה עם החוכמה בלי שהיא מוטבעת בחומר. מה זה עץ הדעת? אז עץ הדעת זה באמת עץ שהאדם שאוכל מעץ הדעת, האדם שאוכל מעץ הדעת הוא החלק של הדעת, כמו שהסברנו, שהדעת זה החלק של החוכמה שכן רוצה להיות מחובר לשאר החלקים שלו, שכן רוצה להיות מחובר לשאר כוחות החיים. אז החלק של הדעת שיש במחשבות של הבן אדם, הוא מקבל העצמה, הוא מקבל כוח, מקבל חיזוק, מקבל חלק, הוא נהיה דומיננטי. ברגע שיש עץ הדעת, אז ממילא זה עץ הדעת טוב ורע. מה זאת אומרת עץ הדעת טוב ורע? זה תלוי מה אתה תעשה. אם אתה תיפגש עם הטוב, אז המחשבות שלך הם יתפתחו לכיוון של הטוב. ואם אתה תיפגש עם הרע, אם אתה תעשה דברים רעים, אז המחשבות שלך יתחילו להצדיק את הרע, יתחילו לחשוב כמו הרע. כן, יתחילו להגיד את הדבר הזה שיש יש נקודות חיות גם ברע. כן, זה עץ הדעת טוב ורע. אז מה שאנחנו בעצם אומרים, אנחנו אומרים שהאדם צריך לזכור את הדבר הזה, שגם החוכמה והבינה שלו היא לא מוגנת מההשפעה של הטוב והרע. כן, איך היא הופכת להיות מושפעת מהמפגש עם הטוב והרע? מכוח עץ הדעת, מכוח זה שיש בחוכמה תמיד גם את החלק של הדעת. האדם לא חושב באולימפוס, האדם לא חושב במנותק. זה הכוח של התורה, שקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, שאנחנו יכולים לחשוב כביכול בלי ההשפעה של החומר, בלי ההשפעה של מה החיים. כן, התורה היא מורה הוראה והיא לא מושפעה, אבל זה המטלה המיוחדת של החוכמה האלוקית. אבל האדם עכשיו, כשהאדם מתחיל לחשוב מחשבות של בחוכמה שלו, אז תמיד האדם הוא נפש אחת. הנפש האחת של האדם אומרת את הדבר הזה, שנכון שמצד אחד יש לו המון העצמה והמון יכולת למשוך את עצמו כלפי מעלה, וממילא גם שכל המידות שלו הם יהיו מידות מתוקנות, אז אותו דבר, אבל באותה מידה גם המפגש של האדם עם הארץ שבו, עם הצדדים הבהמיים שבו, עם הנטיות של הנפש הבהמית שבו, כן, הם עלולים להשפיע בסופו של דבר אפילו על המחשבות של הבן אדם, על ידי הדעת. זה הכוונה, עץ הדעת טובה. עכשיו, אומר, עכשיו, מה נמצא בתווך? כן, מה, כן, האדם שאנחנו רוצים בעצם שיהיה אדם מתוקן, זה אדם שהתפיסה שלו, שהוא כאילו כשהוא, לאיפה הוא יניע את החיים שלו, של כל האישיות שלו, מה הוא יעשה איתה, הוא יניג את עצמו להנקות האלוקיות, כן, למידות האלוקיות, לנטיות, כמו שהקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים שהוא מופיע במידותיו, אנחנו רוצים להידבק בכל המידות שמתאימות לאור אינסוף, שמתאימות לטוב, שמתאימות לזה לאחדות. כן, זה המידות שאנחנו רוצים שהם להידבק בהם. אז איך איך אנחנו עובדים על המידות? זאת אומרת, יש שתי עבודות מאוד גדולות שצריך לעבוד. צריך לזכך את הרגשות וצריך לזכך את המידות. כלומר, צריך את הרגשות. אז כמו שאמרתי, אדם נגיד, אדם בא ורוצה איזשהו תיקון של איזושהי מידה, אז אנחנו לא יכולים להגיד לו, טוב, תגיד את המילה הזאת כך וכך וכך כך וכך כמה פעמים, ואז תהפך להיות ככה. אלא מה אנחנו אומרים לו? אנחנו אומרים לו ככה. איזה מעשים ואיזה רגשות הם הרגשות שהם יהיו ביטוי נגיד למידת הענווה. אז יש כל מיני רגשות וכל מיני מעשים שאדם הנבטן עושה. כן, שאדם הנבטן עושה. דווקא לגבי מידת הענווה, כיוון שהיא מידה שהיא מאוד קשורה למחשבות, אומר הרמח"ל, מאוד מאוד מסוכן. זה באמת מתאים פה לסעיף הזה. הרבה פעמים האדם יכול את אותו מעשה, והמעשה הזה מבטא ענווה, ואותו מעשה, המעשה מבטא גאווה. כן, זוכרים את הרמח"ל? שהרמח"ל אומר, אדם לא מדבר עם אנשים אחרים, לא מדבר בחברה. זה יכול להיות ענווה גדולה, וזה יכול להיות גאווה גדולה. אתה יכול לא לדבר כי אתה אומר, אני קטן, אני אוהב לשמוע את כולם, ולכן אני לא מדבר. ויכול להיות שבן אדם לא מדבר, כי מי הם שאני אדבר? מה הם כלומניקים? מה הם לא ישמעו אותי? כלומר, זו אותו פעולה, ואותה פעולה יכולה להיות זה. אבל בכל אופן, אתה יכול, בן אדם שרוצה לעבוד על הנבא, אז אתה יכול לחשוב יחד עם הבן אדם ולהגיד לבן אדם, מה הם המעשים ומה הם ההרגשות שהם מבחינתך או מבחינת הבן אדם, במקום שהוא נמצא, בחברה שהוא נמצא, יהיו ביטוי לענווה. ואתה גם יכול, זה דבר אחד שאתה יכול להגיד לבן אדם, ואז אתה נותן לבן אדם, תשמע, כל יום ויום תעשה כך וכך וכך. כל יום ויום, במקום ללכת עם ראש מורם, תלך כמו הרב שפוץ, עם ראש כפוף. כן? זה ידביק אותך, זה יוסיף לך, זה למידת הענווה. ואתה יכול, אה?
הרב פה לא מוצא
לדרך הזאת,
מוצא לדרך של דעת ורגש.
נכון. אני, באמת הרב מדבר פה על שני הדברים שהם יותר קשורים למידות. הדברים שהם יותר צמודים למידות, הדברים שהם רחוקים מהמידות זה, כמו שאמרתי, הרצון והמעשים. הדברים שהם ממש עוטפים את המידות זה הרגשות. כן, איזה הרגשות אתה זה, אז אתה אומר לבן אדם מה אתה תרגיש. כן, איזה רגשות מתאימות למידת הענווה, זה צורה אחת איך לעבוד על המידות, והצורה אחרת איך לעבוד על המידות, זה איזה מחשבות צריכות לעלות לך בראש, כן, מה אתה צריך לחשוב, שהם יעודדו בסופו של דבר, שאתה, יהיה לך את מידת הענווה. ואת שני הדברים האלה אנחנו צריכים לעשות, את הזיכוך של שני החלקים האלה אתה צריך לעבוד עליהם. זה הבסיס של הסעיף הזה. אז הרב בא ומוסיף ואומר, עכשיו נקרא את זה, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כן? זה מה שכאן אומר הרב, שכשאתה שואל את עצמך, אז איך, מה סדר העבודה? כן, אתה, זה לא איזשהו דבר שחור ולבן שאתה אומר לבן אדם, בוא עכשיו תיקח חודש תחשוב ואחרי חודש נתחיל להתעסק עם הרגשות שלך או משהו כזה. אבל כל מבחינת בסופו של דבר ההתעלות במידות אומר הרב, זה בנוי תלמיד בצורה הזאת, שקודם כל אתה צריך להגדיר את הדעת, כן, לזכך את המחשבות של הבן אדם, בנוגע לתפיסת עצמו, לתפיסת היחס הנכון לעצמו, היחס הנכון לסביבה, היחס הנכון לחברה, היחס הנכון לקדוש ברוך הוא. כל המידות האלה, אתה צריך קודם כל לתת לבן אדם את התפיסה של הדעת בדברים האלה, ואחרי כן אתה צריך לבדוק את הבן אדם מבחינת החיים שלו בפועל, מבחינת הרגשות שלו בפועל, שגם שם אתה צריך לעשות עבודה של זיכוך הרגש. כי אם לא ידע, אומר הרב, למה זה? כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, אם האדם אין לו את הציור הברור בדעת שלו מה טוב ומה טוב ומה רע, אז המחשבה, עצם הדבר הזה שהאדם הוא יכול לחשוב על הרע שהוא טוב, אז זה כשלעצמו, זה עץ הדעת טוב ורק. כלומר, המחשבה של הבן אדם היא כל הזמן תדביק את הבן אדם במחשבה הזאת, בכיוון הזה של הרע. אז ממילא הרב מתאר את זה בצורה כזאת, שהדעת היא השורשים של המידות, והרגשות זה רק החיזוק של המידה בפועל. כלומר, המידה זה עצם האדם, אבל השורש של המידה זה בא מהדעת, וההוצאה לפועל, החיזוק של המידה הזה על ידי הרגשות, הן מוציאות לפועל את הרגשות. אז אומר הרב, כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין? הרגש הוא עניינו של הרגש, או העניין, כל מידה אנחנו אומרים, יש המידה שאתה מצליח לקנות אותה בצורה שכלית, אבל לא מספיק שהמידה היא תיקנה אצלך במידה שכלית, אתה צריך לקנות את המידה שהיא תהפך להיות גם מידה טבעית. יש מצב כזה שהמידה היא קניין שעוד הוא לא טבעי לבן אדם, ויש איזשהו מצב עוד יותר גבוה שהמידה היא נהפך להיות הטבע של הבן אדם. כן, אז הראשונים הסבירו, יש טבע ראשון של כל אדם, כל אדם לאדם, הוא נולד עם טבע ראשון, אבל כתוצאה מהחיים שלנו אנחנו קונים טבע שני, ואנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד מאוד, לבדוק את הטבע השני שרכשנו, ולהפוך את המידות שהן יהפכו להיות, שהמידות הטובות הן יהיו הטבע שלנו, הטבע שלנו. אז אומר הרב, זה העבודה שנעשית באמת על הרגשות. כן, ההרגשות הן הופכות את המידות ממידות שאתה קונה אותן למידות שקנית אותן בצורה טבעית. כן, אבל איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. כלומר, אם אתה לא ברור לך הדבר הזה, והמחשבות שלך הרגילו אותך שמשהו מסוים הוא טוב למרות שהוא רע, אז בוודאי שלא תוכל להגיע לשלב הנוסף, שהוא לקנות את המידות ברגש. אנחנו לומדים פה, בעזרת השם, מחר נמשיך ונתקדם.